אנחנו בסייעתא דשמיא בעזרת השם מתחילים היום את הפרק השני של קהלת ברשותכם. אמרתי אני בליבי לך נא אנסך בשמחה וראה בטוב והנה גם הוא אבל. טוב, המשפט הכי מובן זה האבל שבסוף, כי כל הספר זה אבל הבלים אמר קהלת. אבל מה הוא בעצם אומר? אמרתי אני בליבי, לך נא אנסך בשמחה. אני חושב ששתי המילים הללו מכל הפסוק, הם המילים המרכזיות עליהם אנחנו. אנסך בשמחה. אנסך זה מלשון ניסוך, לנסך, לנסך. מלשון ניסוך היין, נסך. שפיכה, מין שפיכה. בעברית עממית, כן, שפיכה. אנסך בשמחה. מדובר פה על ניסוך של יין. על מנת לשתות אותו. והפסוק הזה, אנחנו יודעים הרי שהתנ"ך כולו מחולק לפרקים, אבל החלוקה לפרקים היא בהחלט שרירותית. כלומר, היא לא חלוקה שנמסרה במסורת, זו חלוקה שקומר בשנות האלף, אני חושב, הראשונים, עשה את החלוקה הזאת לתנ"ך כולו, ואנחנו נאלצנו קומר נוצרי, הנוצרים למדו את התנ"ך בעיון. כל החלוקה שיש לנו לפרקים של התנ"ך, הפרשיות ושמותיהם הלכה למשה מסיני. אבל ישנה חלוקה של פרקים. יש את החלוקה של ראשון, שני, שלישי, רביעי, שביעי, עד שביעי, שככה מחולקת כל הפרשה, זה חלוקה קדושה. שעשה אותה או משה או עזרא הסופר, אבל זה חלוקה קדושה. אבל ישנה עוד חלוקה שהיא נמסרה בקבלה, שנקראת פרשה סתומה, פרשה פתוחה, גודל מסוים של פרשות, וההפסק שעושים ביניהם בקלף פתוח, בין פרשה אחת לפרשה שנייה, בספר התורה. עכשיו, ישנה חלוקה נוספת, שאפשר לומר שהיא הייתה קצת הכרחית, לא ממש הכרחית, הייתה קצת הכרחית, בעיקר בוויכוחים עם הנוצרים. ידוע, היום זה כמעט לא קיים, כי הם לא יודעים גם תנ"ך, אבל בעבר, ברמה של ויכוח, אבל בעבר הם היו הרבה מתווכחים, בעבר אני מדבר על לפני 500 ו-400 ו-700 ו-1000 ו-1100 שנה, וישנם אפילו ספרים עבי כרס של דו שיח, מה אמר הנוצרי ומה אמר היהודי, ובעיקר זה על פסוקים ולפרש, האם הפסוק הזה רומז על הנצרות או לא רומז, וההוכחה אם הוא רומז או לא רומז וכולו. מה שעומד לי בראש עכשיו כפסוק, הם רוצים להביא הוכחה לכך שישו נולד ממשהו כשרוח הקודש נתקפה בשעמום, לא היה לה מה לעשות, אז רוח הזה נולד מבתולה. אז הם מביאים פסוק, הנה העלמה הרע ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל. אז עמנואל, אנחנו מבינים מה הם רוצים להדגיש, עמנואל. אבל את העלמה הם תרגמו לטינית ורז'ין, בתולה. אז הוא מביא את זה כהוכחה ליהודי, והיהודי עונה לו מפסוק אחר, זה הייתה צריכה להיות בקיאות לא נורמלית, יש פסוק שאומר, דרך הנשר בשמיים, דרך גבר באלמה. אז אתה רואה שהאלמה היא לא בתולה. ואף על פי כן היא נקראת בתנ"ך אלמה. זאת אומרת שההוכחה שלך היא לא רע. אבל על דרך הזה נמצא בכל התנ"ך, על כל התנ"ך יש להם ויכוחים מעניינים. לצורך החלוקה הזאת, בפרט כשהוויכוחים הרבה פעמים היו נעשים בפני בית משפט או בפני המלך, היו צריכים להגיד על איזה פסוק אתה מדבר, אז היהודים נאלצו להשתמש בחלוקה שעשה הנוצרי. זאת אומרת, הם עמדו והם היו צריכים להגיד מאיפה הם מוכיחים מהפסוק שלהם. זאת אומרת, תסתכל בישעיה, פרק, זה וזה, פסוק זה וזה. ותוך זה חדרה אלינו החלוקה הזאת, אף על פי שהיא לא, אנחנו לא קיבלנו אותה בשמחה, ואחד המקומות שהחלוקה הזאת היא ממש לא הגיונית, זה הפסוק שלנו. אמרתי אני בליבי נחה נא ואנסחה בשמחה וראה טוב. אני אמרתי שאני אשתה הרבה יין ויהיה בשמחה. אנסך אל תוכי יין ויהיה בשמחה. זה פורים, פורים מכן. והנה גם הוא אבל. התברר לי שזה לא כדאי ולא משתלם, עוד מעט נראה למה. אבל כשקוראים את הפסוק כמו שהוא מתחיל פרק, אז גם לא מבינים את ההקשר. רק כשמסתכלים בפסוק האחרון, שאתם בטח תזכרו, העניין של יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, ראיתי ברוב חוכמה, רוב כעס, זה היה הפסוק הקודם, בעקבות הפסוק הקודם אמר שלמה טוב, אז החלטתי שכיוון שהחוכמה מביאה, רוב חוכמה מביא לכעס ורוב דעת מביא מכאוב, אז החלטתי הנסחה בשמחה. אז אנחנו נראה את ההקשר של הדברים עוד מעט, אבל פה זה ההמשך. אבל כשאתה מחלק אותם לשתי פרקים שונים, אז אתה לא מבין מה הוא רוצה. זה, אמרתי שזה חלוקה שרירותית, אז לא צריך להתייחס אליה, אבל לצורך ככה זה יתקבל וככה מסמנים את הדברים. טוב, אז מה הפירוש הראשון? הראשון זה מה שרש"י מביא על הפסוק. החלטתי, אז מה, עדיף להיות בעצבות, עדיף להיות בכעס, עדיף להיות במכאוב. בוא נשתה ונשמח והכל יהיה בסדר. אז בהקשר הזה, הוא עונה לעצמו, ראיתי שזה אבל, דהיינו שזה לא עוזר. חשבתי שאם אני אשתה, אני אפיק בסוף את הכעס שלי, מתברר שלא. למה? למה לא? באמת, שותים, שמחים, למה לא? על זה אני רוצה לתת ארבע פירושים, אני חושב, איך שמסבירה את זה תורת החסידות, בהקשרים שונים, אבל הם משלימים זה את זה. טוב, אז אנחנו נתחיל בנקודה הראשונה. יש ביטוי כזה של כשאדם רוצה להגיד משהו, במיוחד כאשר מדובר במשהו רגשי, נשים יכולות להעיד על כך, שלפעמים הן רוצות לספר משהו, ספר, והבעל מתחיל עם השאלות שלו. הוא כאילו תוקע את בגלגלים, את זה. זאת אומרת, כן, בשביל מה? תעזוב עכשיו את כל השאלות, אני רוצה לספר. לא, אני הבאתי רק את המשל, כולנו, יש לנו את הנקודה הזאת, שהנפש רוצה להעביר מסר, אולי זה השתפרות הנפש, אולי זה השתפרות הרגש, אולי אפילו זה דבר שכלי. והשאלות רק עוצרות. הפירוש, שאלה עוצרת, זה לא שאלה עוצרת, אלא שכל עוצר. שכל הוא מלא העקבות נפשיות. אפשר להתבטאות ככה. שכל, כל עניינו זה לבחון, בזכוכית מגדל את כל דבר. אז הוא צריך להתעכב, לעצור ולהביט. ועכשיו הוא מסובב את האבן הטובה עוד קצת ומביט על חלק נוסף. אחר כך עוד קצת ומביט גם על החלק הזה, ועל עוד קצת ומביט שוב. העקבות האלה והעצרות האלה, גורמות שאנחנו לא נוכל לספר את הסיפור טוב. עכשיו, זה לא רק בסיפור שאנחנו רוצים לספר למישהו אחר, זה גם בסיפור, מה שנקרא, זמרת חיי. גם זמרת חיי מופסקת בגלל השכל. אצל כל אדם. השכל גורם לאדם לשאול למה, איפה וכמה, על כל צעד ושעל. השכל עושה את שלו. הוא גם קיים, הוא גם תובע ודורש את שלו. ומכיוון שכך, כאשר האדם נתקע באיזשהו דבר, ככל שהוא יותר שחלטן, ככה הוא יותר, סליחה על הביטוי, תקוע. זאת אומרת, תקוע במובן טוב, אבל הוא תקוע, הוא נעצר, הוא מתעכב. ככל שהאדם יותר מתעכב, יש לו את תנועת הנפש שהוא רוצה מדי פעם להשתחרר. מדי פעם נפש האדם דורשת, אני מדבר נפש האדם של אותו האדם חכם שנעצר. עזוב אותי מכל עכשיו אני נוסע ואני לא עושה חשבון לשום דבר. אני רוצה עכשיו לשפוך החוצה, להתנקות. קוראים את זה ענקים להתנקות, יש כאלה קוראים לזה לשטוף את העיניים, יש כל אחד עם הביטוי שלו, אה?
להוציא קיטור.
להוציא קיטור, ביטוי חדש בשבילי. אבל, כן. איך שלא יהיה, התנועה הזאת היא תנועה נפשית, והיא קיימת. אצל כל מי שחווה מצב של שכל, ששכל זה עיקבון, הוא חווה את החוויה הזאת שהוא רוצה שחרור מהשכל. אם זה דרך הדיבור, זה יכול להיות דרך המעשה, זה יכול להיות דרך איזושהי התעמלות, אבל תעזור, לא רוצה לחשוב. עכשיו אני לא חושב. אני רוצה להשתחרר מהמחשבה. זאת אומרת, יש איזשהו, אפילו אדם שמגיע לרופא, ואם זה רופא קצת שמחובר בין הנפש לגוף, זאת אומרת, לא רופא רק קונבנציונלי, אז הוא יכול להגיד לו, תשמע, אתה צריך ביום ללכת ורק לנשום אוויר, ובאותו זמן לא לדבר ולא לשמוע ולא כלום. אל תעשה כלום. אתה צריך זמן מסוים ביום לא לעשות כלום. השטיפה הזאת של לא לעשות כלום, היא במשל שלנו הנסחה בשמחה. היין עוזר לנו, עוזר, אמור לעזור לאדם לשחרר את המועקות והעקבות של הנפש. מכיוון שאני בא מהעולם של החסידים, אז אני אתן לכם המחשה לנושא הזה מהעולם של החסידים. חסידים יש להם מה שנקרא התוועדות. ההתוועדות במונח הכי אותנטי שלו, בהמחשה הכי אותנטית, אתם בטח הייתם בהתוועדות לא פעם, אבל זה היה יותר הרצאה. הסגנון של התוועדות במובן העתיק שלו, זה שיושבים ביחד, וכל אחד יכול לזרוק על השולחן, ולפעמים על השני, את כל מה שהוא חושב עליו. זה היה אבל בוא נחשוב רגע, זה הרי לא קביל ולא סביל. זאת אומרת שזה יקרה. אז לצורך זה, היו שותים כמה כוסות לחיים לפני. ואז אני הייתי משתחרר, הייתי אומר מה שאני חושב. והוא היה גם כלי לקבל את זה. זה לא היה כל כך מסוכן שהוא ירים עליי כיסאות. ובאופן הזה, החסידים במשך הדורות הצליחו לגדל אנשים מתוקנים. מה הכוונה? בחיי היום-יום שלנו אנחנו מאוד עסוקים, אנחנו מאוד מאוד, אני מתקשה למצוא את הביטוי, אבל אנחנו לא אנחנו. יש המון המון דברים שאנחנו, למה אתה מתנהג כך? למה את מתנהגת כך? תשמע, לא נעים, מה יגידו השכנים? אנחנו אפילו לא שמים לב, אבל יש המון המון דברים שאנחנו עושים אותם כתוצאה מאיזושהי אילוץ שכלי כדי להתקבל טוב. וזה לא רע, אבל כשזה יותר מדי, ואתה כולך כפות למין כל מיני סטיגמות חברתיות וכאלה, ואתה לא יכול לעשות באמת מה שאתה חושב, אז אתה בן אדם מעוקב בכלל. זאת אומרת, זה לא בריא מבחינה נפשית, שלא יהיה את השחרור הזה מדי פעם לאותם העקבות שהשכל גורם לנו או החברה גורמת לנו. החברה זה גם שכל. הסטיגמות החברתיות זה גם כן כפייתיות. אצל החסידים הם הרגישו שמתח החיים והאחריות והמטלות גורמות להם לא להיות מה שהם בכלל. אז כדי שהם יהיו מה שהם, הם... ושוב אני אומר, להיות מה שאתה, הם האמינו שזה לא בניגוד למה שאומרת התורה. זאת אומרת, זה לא הפירוש שנכנסים לחדר ועושים ככל העולה על רוחך, ואין את הדת ואין את התורה ואת המצוות. לא. מדובר יותר על נורמות חברתיות, שאני לא אומר לך כי אני מפחד שאם אני אגיד לך אתה תיפגע, ואם אתה תגיד לי אז אני אפגע, ואם הוא לא יגיד, וככה כמו שאומרים אנחנו כולנו בלונים של איזשהו משהו כזה לא ברור, ומדי פעם רוצים להוריד את האוויר מהבלון הזה כדי שנוכל לזרום בצורה יותר כנה ואמיתית. זה היה המטרה, יותר פתיחות, כשהמטרה היא שאחרי שהדברים יצאו, אף על פי שהם יצאו אחרי כמה לגימות של משקה חריף, וכאילו זה לא הייתי 100 באותו זמן, אבל אחרי שאני אחזור למצב של 100, הדברים הללו יתוקנו באיזשהו מקום. זו הייתה המטרה, וככה עשו וגידלו על זה דורות. שלמה בעצם בפסוק הזה או יותר נכון בפסוק הקודם שמדבר על המחאוב ועל המעקבות שעושה השכל, אז הוא בא וממשיך, לכן אמרתי אליבי, הגעתי למסקנה שאני צריך לחנה הנסחה בשמחה. זאת אומרת, אני צריך מין זמן מסוים, שבזמן הזה אני משחרר את אותם שסטומים נפשיים שאני כפיתי בהם את עצמי. והוא מסיים בסוף, והנה גם הוא אבל. ולפי זאת אומרת, זה לא הלך. כלומר, רציתי להגיע לאיזשהו איזון נפשי, אחרי שהשכל עיכב אותי, והוא טוען שהאיזון הזה לא הביא אותי לשלמות של איזון. מדוע? אז התשובה היא תשובה פשוטה. נכנס יין, יצא סוד. כולנו מלאים סודות. כל מה שאנחנו שומרים בבטן זה לעת עתה סוד. והיין מציא את זה החוצה. כל זמן שהאנשים היו אנשים פנימיים, רציניים, אוהבים באמת, אז כאשר הם מסרו איזשהו מסר בשעה שהם שתו הנסחה בשמחה, כאשר הם הכניסו לעצמם יין, אז הסוד שלהם יצא החוצה, וזה היה סוד בונה. זאת אומרת, זה היה סוד שהיה בו כיוון חשיבה חיובי. אני אתן לכם דוגמה להתוועדות שהייתה לפני אולי כבר 150 שנה, רק סיפרו לנו עליה, לפני הרבה שנים, חסידים ברוסיה התאספו ככה בפחד, היה אסור לעשות התכנסות דתית, אבל באיזה בית התכנסו ביחד. בין החסידים הללו היה יהודי מאוד מאוד מעניין, פיקח, חכם, אבל הייתה לו תנועה מסוימת בנפש, שכך הוא התנהג וכך הוא טבע מאחרים מבחינה חינוכית שהתנהגו, הוא היה נקרא משפיע לתלמידים, שמו היה רבי ניסן, רבי ניסן נמנוב. עכשיו, מה הייתה תנועת הנפש שאותה הוא מסר לתלמידים שלו? קבלת עול. קבלת עול זה היה הדבר הכי שאותו הוא טבע מאוד מאוד חזק. עכשיו, בחיים האישיים שלו הוא היה מאוד מאוד שמרני ומסגרתי בצורה מדהימה. זאת אומרת, הוא במשך כל חייו, כמו שעון, היה קם נניח בשעה 3 לפנות בוקר, אז הוא היה מתחיל את עבודת השם שלו, אז זה לא משנה מתי הוא הלך לישון ולא משנה כלום, הוא כמו שעון קם בזמן, והיה לו סדר שהוא מתבונן בחסידות בעומק המחשבתי של תורת חב"ד. הוא היה יכול לעמוד ככה, הוא היה עושה את זה בעמידה כדי שהוא לא ירדם, היה עושה את זה בעמידה והיה עומד עם הראש ככה ליד הקיר תקוע 3 שעות רצוף יום יום. זה 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 בקור, בחום, בקור הרוסי, בלי זה יום יום ככה בלי שום, כמו שעון. והוא טבע את זה מכל התלמידים שלו, תהיו טיפוסים כאלה רציניים, חזקים, ובהחלט יש לזה. אז באותה התוועדות שאני מספר, היה לו חבר שהיה גם גדול מאוד בחוכמת החסידות ובעבודה בבידות. אז הוא אמר לו, תראה רבי ניסן, הקבלת עול היא פרצוף שלם. פרצוף שלם זה מושג בקבלה. קבלת עול זה לא רק החלק המעשי. קבלת עול יש במחשבה, יש גם בדיבור, יש גם במעשה. זה בכל רובדי הנפש, מה שנקרא בחבד, חגת, נעים של הנפש, קבלת עול קיימת. אבל אחרי הכל, קבלת עול זה החלק הנמוך שבנפש. אתה כאילו עובד רק עם החלק המעשי בלבד. כאילו הוא רצה למתוח מין ביקורת עדינה, שתדע שאתה צודק והעבודה שלך היא נפלאה, אבל היא לא שלמה. לא שאני שלם, אני גם לא שלם, אני רק רוצה להגיד, אתה כל כך בטוח שזה הכל, יש מה לשפר, יש מה לתקן. ואיך אומרים, אחרי שאתה יוצא, והוא קיבל את המסע, רבי ניסן קיבל את המסע, אז בוא נאמר, אם היית בא אליו בשעה שהוא באמצע השבוע, כמו שאומרים, אולי הוא היה אתה יושב, אתה יודע שאתה לא משהו, אתה יודע שאתה לא בסדר, זה לא היה מתקבל. אבל עכשיו, שקצת שטוב, נפתחו הלבבות, אז זה התקבל. זה עזר לו להיות יותר איש המעלה, לעומת מה שהיה קודם. בוא נחשוב רגע, אנחנו היינו נפגשים ביחד ושותים קצת לחיים, אני לא יודע מה היינו אומרים אחד לשני, אבל בטח לא מה שאמרו לרבי ניסן. לא בגלל שאנחנו לא רבי ניסן, ולא בגלל שהחברים שלנו הם לא החברים של רבי ניסן, אלא פשוט יש, אותנו מטרידים דברים נוספים. לא רק זה. ואז באופן טבעי, אנחנו שופכים החוצה לא, את האמת שלנו. והאמת שלנו היא לא כל כך, היא לא כל כך מעלתית, היא לא כל כך גבוהה שהיה טוב לשים אותה על השולחן. היא לא כזו, זאת אומרת, אנחנו שותים, הנסחה בשמחה באה כדי להביא את השכל לאיזשהו שחרור. אז זה נכון שכשאם יש לנו מועקות זה טוב להשתחרר, אבל אם השחרור הזה זה, מה, אני אוהב להשתחרר על זה שאני מקלל אנשים. כן, כך זה השחרור, אדם, זה התת מודע שלו, כתוב שנכנס יין יצא הסוד, יש אנשים שפתאום אתה מגלה את המהות הפנימית שלהם אחרי שהם שותים. מתברר לך מה הבן אדם הזה, איפה הוא אוחז. ככל שיש ירידת הדורות, אז האנשים הפכו להיות יותר מסוכנים כשהם שותים. כלומר, כשהשכל שומר עליהם בגלל מה, תגיד, מה יגידו כולם ומה זה, מה זה, אז הוא עוד נורמלי. אבל כשהוא שותה, מתגלה מה המפלצת הזאת חושבת בראש, בלי שהיא תוציא החוצה את מה שהיא. ואז מתברר, רואי, לא רק שזה לא עושה קירוב הלבות, אנחנו רק מגלים איפה הבן אדם הזה אוחז, וזה שלילי. מה מתכוון שלמה, והנה גם הוא הבל? הוא מתכוון שנכון, בוא נשתחרר רגע מהברים ומהדיסקוטקים ומהמקומות האלה ששותים. נשתחרר רגע משם. נחשוב על הרעיון של הנסחה בשמחה. הרעיון של הנסחה בשמחה זה לא יין ומשקה חריף בדווקא, אלא זה תנועת ההתפרקות, השחרור. כל תנועת התפרקות ושחרור, מה שנקרא, אני עכשיו, בלי בלמים. כאשר האדם מוריד את הבלמים, אבל באיזשהו מקום יש את את המוסריות הטבעית עדיין בראש, אז הכל טוב ויפה. אבל אם כאשר הוא משחרר בבלמים, זה כמו מסעית שיורדת במורד ההר, והיא בלי בלמים, וגם אם היא רוצה, היא לא יכולה לעצור, זה כבר לא כל כך, כך מרנין. זה כבר לא כל כך כדאי. עכשיו, זה המצב שעליו דיבר שלמה. דיבר, שלמה אומר ככה, אם אני, כשאני אנסחה בשמחה, אני אהיה בשמחה ואני אנסח, אז אני אשטוף את כל אלה שסביבי, ואני ארטיב אותם, ואני אעשה להם לא טוב, ברמה שבלתי הפיכה, אז כל העסק לא כדאי. אז אני רואה שהכל אבל, זה לא משתלם. אז יש לי מצד אחד את הצורך לשחרר את השכל מהעקבות שלו, ומצד שני יש לי את הבעייתיות שיוצר השחרור הזה, ואז אני צריך לשקול מה עדיף. אז אומר שלמה, מתברר שהרבה פעמים עדיף לא לעשות את השחרור כדי שלא יהיה את הבלמים. אני נזכר שלפני, אני אסכים אם תחלקו עליי על הדוגמה, אבל זה רק דוגמה. אני נזכר שלפני, שהייתי ילד, אני לא זוכר, שזה אולי 15, תפשין מזין אולי, מה זה תפשין מזין? 1987. אז יצאו, יש מה שנקרא בישיבות בין הזמנים. זה זמן קצר, זה לא, זה לא חודשיים חופש, זה שלושה שבועות חופש, בין תשעה באב לראש חודש אלול. עושים לטיולים וכך. אז הייתה ישיבה אחת פה שיצאו, נדמה לי שהם היו ארבעה חברים, יצאו לטיול, והם היו בחורים לא מה שנקרא סתם שמחפשים הוללות והשתובבות יתר, ובני 17-18 אני חושב, הם נכנסו לירדן בשעה שהוא היה בגובה, והם נסחפו למוות. ארבעתם כך. וזה היה טרגדיה. ואז החליט המנהיג של אותה קבוצה, זו קבוצה חרדית מסוימת, הוא החליט שבשבילנו החופש יותר נגמר. אין חופש של בין הזמנים. זאת אומרת, אני לא מוכן שיצאו יותר לבין הזמנים. אם זה מה שעושים וזה מה שיכול לקרות, לא רוצה את זה יותר. אבל בסופו של דבר צריך איזשהו שחרור, אז הוא בחר שחרור מסגנון אחר, נמצאים במסגרת, אבל קצת יותר משוחררים בתוך המסגרת עצמה. אבל לא שחרור מוחלט. אני מבין את ה... אני מבין. אני רק רוצה לומר זה משל הפסוק הזה שאנחנו מדברים. הוא ראה שהחוכמה, זאת אומרת, הישיבה הלימודית, במשך כל השנה המעייפת, גורמת שצריך איזשהו שחרור. אבל פתאום השחרור היה כזה שלחצו על הגז יותר מדי. והוא שם לב שהאלה שלחצו על הגז, הם לא היו משולי התלמידים, הם היו מהתלמידים הטובים. אז איך זה קורה דבר כזה? אז כבר אני עומד בשאלה, זה מה שעמד לפניו בשאלה. אז אולי, נכון שאני אפסיד משהו בזה שאני לא אתן לשחרור הזה להיות, ויהיה הפסד. כי המוח מייצר העקבות. והעקבות האלה דורשות שחרור. אבל יש ביטוי שאומרים במגילת אסתר, אסתר, אין הצער שווה בנזק המלך, כן? אין הצער שווה בנזק המלך. הנזק שמתרחש כתוצאה מזה לא היה כדאי לעומת השכר של שחרור המוח שזה נתן. אז זה דוגמה להמחשה חינוכית. שוב, אתם יכולים לבחור דוגמה אחרת, זה לא מפריע לי, אבל דוגמה שהאדם מגיע למסקנה שאני מעדיף שהשחרור הזה לא יהיה כדי שלא יבואו שחרורים בלתי מרוסנים לגמרי. אז נתתי דוגמה כדי שזה יהיה מובן. הדוגמה מרבי ניסן מלפני 100 שנה, שכשהוא יושב בהתוועדות מאירים לו על זה, תשמע רבי ניסן, אתה תופס את הקבלת עול כאילו זה היה המצווה היחידה שיש בתורה ורק זה תנועת הנפש האפשרית. והוא מקבל את הדברים באורח חיובי, והוא בונה את עצמו בהתאם. ולעומת זה אני מציב את הסיפור הזה, של תלמידים שהיו צריכים השתחררות, והם לחצו על הגז טיפ טיפה יותר, יותר מדי חזק. אז זאת אומרת, השאלה היא באיזה דור אתה נמצא, באיזה ציבור אתה נמצא, באיזה רמה מוסרית אתה נמצא, ובהתאם לזה צריכה להיות ההחלטה, האם הנסחה בשמחה הוא באמת יסתיים בשמחה או שהוא יסתיים חלילה בטרגדיה. זאת אומרת, ואז והנה גם הוא אבל. שלמה המלך לא אמר שהנסחה בשמחה הוא פסול לחלוטין, אבל הוא טען שיכול לבוא ממנו אבל, יכול לצא ממנו דבר לא טוב. אז צריכים למדוד את זה. אבל לרגע אחד אני רוצה להתעמק ברשותכם, אז איך צריך קצת להוריד ממעמסת השכל. זה אפשרות אחת. אני מנסה להציע אפשרות נוספת בהתאם לדיוק בלשון של הפסוק. עומס, עומס, תמיד עומס, בכל תחום עומס, זה חיכוך. כשאתה, המנוע של המכונית נוסע הרבה שעות ואתה לא נותן לו מרגוע, זה יוצר איזשהו חיכוך באיזשהו מקום ויכול להיות לא טוב. כל עומס הוא חיכוך. מתי השכל הוא חיכוך? הלשון של הפסוק שלמדנו לפני שבועיים היה ברוב חוכמה רוב כעס. אז הביטוי היה רוב חוכמה והיא הביאה לרוב כעס. והביטוי השני של החצי השני של הפסוק זה יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אז פה אני רוצה להדגיש את המילה יוסיף. אז יש לי את המילה רוב שאותה אני רוצה שתתנו את לבכם ואת המילה יוסיף. למה כאשר אנחנו מקשיבים לדבר מאוד מאוד מעניין או שומעים או קוראים או רואים איזה סרט לא משנה מה אבל שהוא מאוד מאוד מעניין אנחנו לא מרגישים שהשעון עובר וכאשר אנחנו שומעים דבר מאוד מאוד לא מעניין אז עכשיו זה לא רק בשעון מה שנקרא החיצוני שתלוי על הקיר זה גם בשעון הפנימי הביולוגי אנחנו לא מרגישים רעב אנחנו לא מרגישים עייפות, ואנחנו לא מרגישים שעמום. וזה גם בשעון הביולוגי הפנימי שלנו, הנפשי. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד פרט על זה, שזה גם במסה השכלית. כלומר, כאשר אנחנו מקבלים חומר בצורה מאוד מאוד נעימה וקלה וחווייתית, אנחנו לא מרגישים שאנחנו מתאמצים, המוח לא מרגיש שהוא, אוי, מה היה בשיעור הזה? לא, אז בהתחלה מה הוא אמר? ומה אחר כך הוא אמר? ומה אחר כך הדבר השלישי? ומה הדבר? הכל מונח לך בראש בקלות. הכל מסודר לך בראש. אתה לא מרגיש עייפות. עייפות, אני מתכוון, עייפות של המוח, עייפות, לא עייפות של שינה, עייפות של המוח מרגיש כבדות, נטול מאמץ. ככל שהדבר יותר בא בהבנה אצל האדם, יש לו פחות מסה. כאשר אתה לא מבין את הדבר, אתה צריך לזכור אותו, ואתה מרגיש, וואו, כמה פרטים היו פה. אבל כשהדבר הוא חווייתי, אז אין לו מסה. מה הסיבה? כאשר הדבר הוא חווייתי, אז הוא אני. זה אני בעצמי. זה חלק ממני. אני כל כך התחברתי לרעיון, עד שזה לא היה השיעור שלו, זה השיעור שלי, הוא רק הוציא את זה מהפה שלי, או הוציא את זה מהמחשבה שלי. היה אחד מהגאונים הגדולים של עם ישראל, השם שלו היה רבי חיים מבריסק. היו אומרים עליו פלא פלאות. הוא היה מסביר רעיון, כולם היו יושבים מרותקים, אחר כך היו מנסים לחזור, רגע, מה הוא אמר כאן? לא היו מוצאים שום חידוש במה שהוא אמר. זה, איך אומרים, סמל של שיא, של יכולת, של אדם, להיכנס לתוך המודעות של אלה שישויים מקשיבים לו, וכאילו שהרעיון הזה שהוא אמר, זה בעצם, היא כל כך התחבר איתם, שזה לא אין הפרדה. עכשיו, ככל שהדבר הוא יותר ברמה הזו, המקצועית הזו, אז אין שום תופעת לוואי. עכשיו, אני חושב שפה נעוץ העניין של רוב חוכמה יוסיף דעת. ברגע שאתה מרגיש, או, כמה למדתי בקורס הזה, וואי, 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 למדתי הרבה, יוסיף דעת. הרוב חוכמה, אתה מרגיש את הרוב חוכמה, אני הרבה למדתי. סימן שכל מה שלמדת נמצא אצלך בקרחים. אחד מהיהודים הכי מעמוקים בתורת החסידות בדורנו, זה החוזר שהיה חוזר את התורות של הרבי, הרב יואל כהן. תמיד הם לומדים באישי, הרב יואל כהן, השם שלו. הוא איש מעניין מאוד מבחינת היכולות השכליות שלו, וגם היכולת ההסברה שלו, המופלאה. אז הוא תמיד, כשהיינו צעירים, הוא היה אומר לנו, היו חוזרים מאמרים של הרבי בעל פה. אז הוא היה אומר תמיד, שאני רואה בחור שחוזרים בעל פה, אבל לפעמים הדפים לפניך, אתה לא מסתכל בהם, אבל הדפים לפניך. אז הוא אומר, למה אני שם לב לפעמים שבחור חוזר את המאמר, הוא הופך את הדף. הוא הופך את הדף. אז הוא על זה היה צוחק. אתם יכולים להחמיא לבחור, הוא למד מאמר בעל פה, על זה הוא היה צוחק. הוא אומר, מה הפירוש? יש לו מצולם לו הדף בראש, הוא סיים את הדף, אז הוא צריך להפוך אותו. אז מצוין, בסדר. אבל אם הוא היה מבין את זה באמת, אולי היה צריך להפוך דף. זה היה הטענה שלו. תמיד היה חוזר לנו את זה ככה בהתוועדויות. וזה, מה אתה צריך להפוך את הדף? טוב, אז זה, הדוגמה הזאת היא המחשה לנושא שלנו, עד כמה אתה התחברת לדבר. כשההתחברות היא התחברות טכנית, חיצונית, זיכרונית אפילו, אז אתה משהו אחד, והטרה שמחזיקה את כל הזיכרון והעניין, וזה, זה עוד משהו. זה בג'יגות נפרדות. אתה יש מחשב, יש את החומר, והוא מאבד את החומר, אבל הוא והוא זה שתי דברים. אבל ברגע שזה הפך להיות חלק ממך, זה שמח בעצמו. זאת אומרת, הטענה היא, זו טענה, אני חושב שתסכימו, אבל גם כן תסכימו שזה קשה, שכאשר האדם הפך להיות איש שאוהב חוכמה בעצם, אז בשבילו האיסורים הגדולים לנסוע לירדן. זאת אומרת, כל זמן שאתה, אוי, כל כך הרבה למדתי, עכשיו אני הולך קצת לחלץ עצמות. כל הזמן שאתה בתנועה הזאת, אז יש לך התחברות לחוכמה, אין ספק. אבל זה התחברות של המחשב עם התוכנה. אבל אתה ומשהו אחד והתוכנה משהו אחר. ואפשר להרכיב תוכנה א', אפשר לשים אחר כך להוציא אותה ולהכניס תוכנה ב'. אבל יש, זה המחשב, זה הוא בעצמו. זה המהירות שלו, זה הוא. אם האדם מתחבר לו, ל, ל, לחוכמה ברמה כזאת, אז אין לך דבר מתוק יותר ומשמח יותר, אז הוא לא צריך לצאת, הוא לא צריך חופש. כן, וזה באמת רואים את, רואים את זה, אתה רואה, יש אנשים שהם כאלה, אז לפחות אתה יכול לקחת מהם, יש אנשים שכתוב נבונים, יש ביטוי בלשון הקודש, אנשים חכמים ונבונים. אז מה זה נבון? בחכם אני יודע, מה זה נבון? אז רש"י אומר נבון, זה כמו אדם שהוא נקרא שולחני. שולחני פעם היה מחליף כספים. אז אם היית מביא לו כסף, הוא היה מחליף. אם אתה לא נותן לו, אז הוא מנסה לעשות עם הכסף עסקים בעצמו. אנחנו רואים אנשים שאם הם... אם אתה בא ושואל אותו שאלה, טוב, אז הוא מנסה עכשיו להוציא לך ולהסביר לך בצורה נפלאה. אבל אם לא, אז הוא פותח את העיתון ושומע רדיו, וכאילו, בסדר, אז הוא עושה דברים שלא לפי ערך החוכמה שאותה הוא למד. הוא... בסדר. זה דוגמה לאדם שלא מחובר לגמרי לעניין. נבון, אם אתה מחובר באופן של נבון, אז אתה גם כאשר לא נדרש ממך, אתה עושה. אני רוצה לומר שיש בן אדם שלמד רפואה כי ההורים שלו רצו שהוא ילמד. אז הוא בסוף הצליח לעשות את הדוקטורט, והוא עובד, וברוך השם, הוא רופא. הוא מתגאה שהוא רופא, והכל טוב ויפה. ולכן, כאשר הוא יוצא לנופש עם המשפחה, אז באמת לא רואים כאן רופא. רואים פה אולי שחקן טניס, רואים פה אולי שחיין נחמד, אבל לא רואים פה רופא. יש בן אדם שהוא כל כך שרוף, תקראו לו שרות, לא משנה, אבל הוא כל כך מחובר עם הרפואה, שהוא לוקח איתו כמה כרכים של ידע כזה שהוא לא הספיק עדיין לקרוא, והוא יושב על הדשא ופה ושם, והוא עדיין מדפדף בדפים האלה. זה הביטוי בלשון הקודש, נבון, זה כאשר יש לך תיק רפואי שאתה מטפל בו, אז כל אדם מטפל, עורך דין מטפל בתיק שלו. אבל תיקח עורך דין שהוא כבר עכשיו אין לו תיקים. מה אתה עושה עכשיו? כשאנחנו היינו צעירים, אז היו נותנים לנו כדמות, טוב, בחינוך הדתי זה היה ככה נתפס, שאדם שהוא שקוע ברעיון מוסרי, רוחני, עמוק, זה מעלה. אז הסמל היה, הרבה פעמים, אותו יהודי שסיפרתי לכם, החוזר של הרבי, הרב יואל כאן. הוא היה טיפוס כזה שהיה, עוד מעט אני אשמע ממך הערה, שהיה מסוגל באמת להיות שקוע, הוא בן אדם מוכשר מאוד. וכשהוא היה למשל מסוגל לחזור 8-10 שעות מילה מילה מה שהרבי אמר, ואחר כך לערוך את זה ולבנות את זה ולהעלות את זה על הכתב בצורה הכי הכי יפה, והרבי היה מדבר בשבת ולא היה מוקלט, הוא היה צריך הכל לזכור בעצמו, אחר כך לכתוב את זה, אז היה מסתגר בחדר. היה מסתגר עם ערימה של סיגריות וכוסות קפה בלי סוף, בלי לאכול, בלי לשתות, זה היה יכול להיות יומיים, יומיים וחצי, עד שהוא גומר את העבודה הזאת שהוא צריך להכין, כל כולו מונח בזה, רק מעשן ושותה כוסות קפה. זה היה מה שנותן לו את ההשראה. אז היו אומרים עליו, כשהוא היה שקוע באיזשהו עניין, הוא היה עורך דברים מאוד מאוד עמוקים, וגם מוסר אותם לציבור, מה, מישהו פילוסוף כזה, לא, לא, לא סטנדרט בכלל. אז אשתו הייתה שולחת אותו למשל לזרוק את השקית זבל, אז הוא היה מסוגל להגיע לסמסמת, והוא גר בשכונה של הרבי, היה יכול להגיע לסמסמת עם השקית זבל ביד. אז אומרים לו, רבי יואל, מה זה? אוי, היא אמרה לי לשים, היה הולך לזבל. אז בשלנו זה היה סמל של איש המעלה ביכולות שלו. הנקודה הזה שאני רציתי לומר ששלמה, כל הספר הזה, ספר קהלת, הוא ספר כבד. כלומר, הוא טוען שאנחנו צריכים לחיות את החיים ולחיות את החוכמה ולחוות אותה באמת, ואז היא לא תכאב, היא לא תוסיף כעס. העבודה לזה היא עבודה קשה. כדי להגיע לרמה כזאת שהתלמידים יוצאים מהשיעור שלך והם מרוצים, אני זוכר ששוב, כל אחד יש לו את הדוגמאות שלו, וזה לגיטימי, שהיינו בישיבה, אז הרב שלנו בישיבה סיפר לנו על שתי דמויות שהוא זוכר כשהוא היה תלמיד. הוא אומר, הפלוני, הרב הזה, תמיד שהיינו לומדים אצלו, היינו מרגישים, כמה זה טוב ללמוד חסידות, כמה זה מתוק, כמה זה נכון, כמה זה אמיתי. כשהיינו לומדים אצל הרב אור, היינו מרגישים כמה אנחנו דפוקים, כמה אנחנו לא מבינים, כמה אנחנו טיפשים. זה היה הבדלי התחושות. הוא לא ידע לבטות יותר מזה. זאת אומרת, הוא ביטא את הרגשות, אבל יש משהו מעבר לרגשות. ברגע שהאדם מתחבר באמת לעניין, אז כמה זה מתוק, כמה זה יפה, כמה זה חמוד. אבל ברגע שלא התחברת, אז זה מאוד מאוד קשה. מה שרוצה שלמה מאיתנו, זאת אומרת ככה, מה ההבדל בין הדוקטור לפרופסור? בכל זאת, אני אקח את הדוגמה הזאת. ההבדל הוא שהפרופסור לקח את האוניברסיטה הרבה יותר ברצינות, ולכן הוא הפך להיות פרופסור. ואילו הדוקטור מלכתחילה נכנס ברמה מסוימת. זה לא רק הכישרונות, זה גם תנועת הנפש של כל אחד. כיוון שכך, אומר לנו שלמה, כפי שאתם תיכנסו לחוכמה, כך החוכמה תיתן לכם. אם אתם רוצים שהשמחה שלכם תהיה שמחה מהחוכמה, והיא לא תוסיף מכאוב, והיא לא תוסיף כעס, זה רק כאשר אתם תחוו אותה, תלמדו אותה, תהיו אותה בפנימיותכם. זה בחוכמה וככה זה בכל דבר. ואז, לכן הוא מביא את הפסוק השני, הוא מנסה לאלץ אותנו, אנחנו לא רוצים לקבל את האילוץ הזה. לרוב האנשים לא מעוניינים להשקיע כל כך הרבה כדי לקבל את ה... בוא נאמר, רוב האנשים לא מעוניינים להשקיע את השנים שהפרופסור השקיע, כדי שתשב אחר כך איזו אישה ותספר שמהשיעורים שלו יצאו זורחים. זה לא כל כך... אף אחד לא משלם לו על זה. זה צריך להיות מישהו שבאמת נוגע לו העניין, אכפת לו מהעניין וכדומה. טוב, זו הנקודה הראשונה. אני מקווה שהקשר לפסוק מובן, כן? טוב, הנקודה השנייה, כדי להשפיע על בן אדם, אני אשתדל לסיים אותה, וכדי להשפיע על בן אדם יש שתי דרכים. יש דרך של רציונליזם, להסביר את הדבר בצורה מובנית ושכלית, ויש אופן לא רציונלי. אני לא יודע אם הדוגמאות שאני אתן זה הדוגמאות שאתם מכירים, אבל אתם תבינו על מה אני מתכוון. יש, שאני אומר לך, מסתכל לך בעיניים, אז שמה, נראה לי, זה לא טוב לך. אני אומר לך, זה לא טוב בשבילך. יש שאני משחק אותה משהו מעבר ללא יודע. אני, יש לי ידיעות מהעולמות ההם, שזה לא טוב בשבילך. או משהו אחר מיסטי. אני לא יודע איזה דוגמאות לתת שמקובלות עליכם. אני רואה לפי מספרים, לפי גימטריות, לפי קבלה, לפי כף היד, לפי פרצוף פנים. לא משנה לפי מה, שזה לא טוב בשבילך. ויש שאני פשוט בודק את העניין כמו שהוא. עכשיו, יש פה דבר שהוא כאוב. שוב, אם תרצו, תחלקו, אם לא, אז לא. אבל אני חושב שכל אחד יכול למצוא את הדוגמאות שמתאימות לו. אולי הדוגמאות שאני נותן לא ממש נכונות לכל אחד, אבל רואים בהרבה פעמים, לא ברוב הפעמים, אבל בהרבה מאוד פעמים, שכאשר אדם באים אליו ואומרים לו, תשמע, כדאי לך לעשות זה וזה, כי מסבירים לו, ומבנים לו, משכנעים אותו ועם היגיון, לא יודע, לא נראה לי, לא, זה לא מדבר אליי, לא מדבר אליי, לא, 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 לא השתכנעתי. אתה בא, לוקח אותו לאיזה, לא יודע, נראה לאיזה בבא או איזה מגיד עתידות, אני לא יודע מה, הוא עושה ככה פלבולים בעיניים, ואומר לך, כן, מסתכל בקפה, אני לא יודע מה, הוא אומר לך, תשמע, לך על זה, אל תלך על זה. אז אתה עושה משהו, הוא אומר, בלב שקט, אמר לי, הכל בסדר. יש פה דבר שהוא לא פרי קצת. באתי, אני הסברת לך בהיגיון. אחר כך הוא עושה מה שאותו אחד אמר לו, והוא נכשל. ואז אומרים לו, שמע, אני אמרתי לך בשכל, לא רצית לשמוע לי. למה? למה כשאמרתי לך את זה בצורה מיסטית וזה, או מי שאמר לך בצורה מיסטית, הלכת אחריו. השתי תנועות הנפש האלה שהן קיימות אצל כל אחד, יש ברוב חוכמה, רוב כעס. החכם, המשפיע, שרוצה להעביר מסר, הרבה מאוד פעמים הוא נתקל בחוכמה. הוא מנסה להסביר, והוא מסביר עם היגיון. יש איזשהו אחד שאומרים שם ג'יסבטים, ואומר כל מיני שטויות, וכולם רצים אחריו בגלל הלא מובן שהוא אומר. והוא אוכל את הלב, מה זה פה? אני אומר דברים הגיוניים, ובאים 2.5 איש. הוא מבלבל את השכל, וכולם רצים אחריו. אז ברוב חוכמה, רוב כעס, לפי הפירוש הזה, זה שהאדם מתעסק בחוכמה, והוא לא מניב תשואות, הוא מרגיש שהוא לא קוצר הצלחות כתוצאה מהחוכמה שלו. אז הוא אומר, אתה יודע מה, ונתתי אל ליבי, לך נע והנסחה בשמחה. היין הזה, השיקור הזה, הלא שכלי הזה, הלא הגיוני הזה, משום מה הוא תופס את האנשים יותר. אז אולי נתחיל להגיד רק שיעורים כאלה לא מובנים, וכולם יהיו מרוצים. אומר שלמה, אז אולי אנחנו ניקח את היין ונשתה ונעזוב את כל העסקים האלה, נצליח להשפיע על הבריות, על ידי כל מיני סגולות, על ידי מיסטיקות וכדומה. אומר, וראיתי שגם זה אבל. אני אסביר עכשיו מה הכוונה. אם אנחנו נתעמק, אנחנו נראה שהאנשים פונים לרופא אליל למיניהם בשתי פנים, בשני צדדים. או כאשר הבעיה שאותם הם מציגים זה כמו מה שסיפרתם באודו, כן לנסוע לעיר הגדולה או לא לנסוע, מה יקרה אם כן תיסע, לא תיסע, לא משנה. כן תיסע, לא תיסע, זה לא שאלה של חיים ומוות, או בשאלות של חיים של מוות שבאמת לשכל אין מה להגיד. בשתי פנים האנשים נוטים ללכת לאנדנדינו הזה. או שזה פשוט שטויות, או שזה, הרופאים כבר התייאשו חלילה. לאחר ייאוש, אז הם הולכים לכל מיני בבות למיניהם. אז מה, אבל כאשר השאלה היא שאלה רצינית, באמת רפואית, אז הוא הולך למומחים. הוא לא הולך לשאול את הבבא. אז זה מה שרצה שלמה, הוא אומר, אני אלך אחרי השכל, אני רואה שאנשים לא הולכים אחרי השכל. אני אלך אחרי מה שנקרא המיסטיקה, אבל אם אני תתבונן טוב, זה גם אבל, כי אלה שהולכים אחרי זה לא בשאלות האמיתיות שיש להם פתרון. בשאלות אמת שיש להם פתרון, לא הולכים אחרי זה. אנשים יודעים לאן ללכת, הם הולכים לדבר יותר מוסמך, לדבר יותר ריאלי. אז לכן, מה הפתרון? לא זה ולא זה. זאת אומרת, הרוב כעס והרוב חוכמה של החכם, שהוא משאיר את כולם לבד, נשאר כאן. הוא נשאר, סליחה, לבד עם מעט אנשים שאף אחד לא בא לקנות את הסחורה שלו, מתסכל אותו. מצד שני, ללכת להיות רופא אליל, הוא גם כן מרגיש שזה לא אמת, וגם כן הבעיות האמיתיות לא מגיעות אליו. אז איפה הפתרון האמיתי לפי נוסח קהלת? בשילוב של שתי הדברים האלה ביחד. ולכאורה, השילוב של שתי הדברים האלה ביחד, הוא נסיעת הפכים שאין לה שום מקום. כי אם אתה מדבר רציונלי, אז זה רציונלי. אם אתה מדבר לא רציונלי, זה לא רציונלי. איפה השילוב של שתי הדברים ביחד? הדבר הזה קיים אך ורק בתורה. וכדי שאני אסביר את זה, ואני כבר מסיים, לא אלאה אתכם. כדי להבין את זה, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין באלה שמאמינים בתורה, או יותר מדויק במה שנקרא דעת תורה. הם מאמינים שמה שהמסר התורני, ההלכתי בזה הוא הנכון. יש להם שאלה. והם שואלים, והם יודעים שהאדם הזה שמוסר להם את הדבר, הוא נטול דעה אישית, הוא מוסר להם רק מה שאומרת התורה במקרה הזה. הם הולכים על זה מצד אחד על החיים ועל המוות, ומצד שני הם מבינים מה שהם עושים, והם עושים את זה גם בדברים הכי מהותיים של החיים שלהם. יש פה שילוב של שתי הדברים ביחד. מצד אחד זה עם האמונה הכי מוחלטת, ומצד שני, הוא לא עושה את זה במצב של חוסר אונים, הוא עושה את זה במצב שהיה לו ברירה גם לעשות שיקולי שכל אחרים, והוא בחר את מה שנקרא דעת תורה. למה התורה מקבלת? רואים את זה בפועל אצל אנשים שהם הולכים בתורה עד הסוף, רואים את זה על ימין ועל שמאל, את תנועת הנפש הזו. עכשיו, למה באמת לתורה יש את הכוח הזה שאין לא לחכם מצד אחד ולא לרופא אליל מצד שני? כי התורה באמת משלבת את שתי הדברים האלה ביחד. התורה, כשהיא מביאה איזושהי פרשנות או איזושהי מצווה, היא מביאה אותה על פניה בצורה ההגיונית ביותר. ככה, כי, עם הסברים. אבל כולנו יודעים שברובד הפנימי של אותו דבר יש לו המון 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 מיסטיקה שמעבר לכל הפרשנות הגיונית הזאת. וזה לא סותר אחד את השני, מכיוון שהתורה באה מאת הבורא, והבורא הוא אינסופי, אז בשבילו השכל והעל שכל היו משולבים ביחד. ולכן כשהוא לקח רעיון שכלי, הוא השתיל בתוכו דברים על שכליים. כאשר יהודי מקבל את הדעה של התורה, אז מבחינה נפשית כולנו זקוקים. למה באמת אנשים הולכים לרופא אליל? מפני שפה הוא סוגר אותי. אני לא יכול להרער אחריו, כי הוא לא נותן שום סיבה, שום שכל, אין היגיון, ככה. ומצד שני, האדם דורש שכל, כי אי אפשר לנווט את החיים בלי שכל. התורה נותנת לך את השכל ברובד החיצוני שלה. הוא אומר לך, הסיבה הזו והזו תעשה, כי ככה וככה. ומצד שני, ברעיון הזה, תמון המון המון סוד שמעבר, משהו כמו הרבה מעבר למה שאמרתי בפניכם, יש כאן. וזה האדם שלומד את התורה רואה את זה בהמון המון דברים אחרים, אולי לא בדבר הספציפי שעליו הוא שואל, אבל הוא יודע שכל דבר בתורה יש בו המון המון רובדים, כמו גלדים של בצל, אחד מעל השני יותר ויותר ויותר, ושגם הם בעלי משמעות לא לגמרי מובנת לו. אז כיוון שכך הוא הולך על זה עד הסוף. אבל מעבר לתורה אין לנו דבר מושלם. אז מה שטוען שלמה, שהאדם צריך להשתדל לסגל לעצמו בהוראה בחיים, כשהוא רוצה לדעת מה לעשות, הוא צריך לסגל לעצמו את ההוראות הפשוטות, הברורות, היציבות של התורה. וכאשר הוא בונה עליהם, אז יהיה לו את השילוב ולא יהיה לו את המחאוב של החכם מצד אחד, ולא יהיה לו את ההליכה כמו עיוור של האדם השיקור. השילוב בין השיקור לבין החכם נמצא במה שנקרא שביל הזהב, שביל הזה של התורה. אנשים משולבת באמת משני הבחינות האלה גם יחד. לא, יש ביטוי חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. יש חוכמה בגויים, אין ספק. אבל לא תורה. מה ההבדל בין תורה לבין חוכמה? שתורה זה דבר שנמסר. ממי זה נמסר? מאת הבורא. היה מעמד הר סיני, מסר את התורה. מה זה אומר? זה אומר שהמיסטיקה שיש פה היא אינסופית באמת, והיא לא ריבוע שבני האדם יצרו אותו. מה שאין כן, התורה של הגויים זה חוכמה, כי זה בני האדם יצרו. אבל האינסוף, המיסטי, לא קיים בה. מכיוון שזה לא אלוקים, זה לא מעשה ידי הכל, זה מעשה ידי האדם. זה לא רק ברובד הפשוט של פסוק מפורש בתורה, אבל כשם שאת הבאת את זה מפסוק מפורש, ישנם ההנחיות האלה ברובדים, הוראות הפעלה מסוימות, אבל אנחנו יודעים בפועל ממש שכאשר האדם שעבד לפי ההפעלה הזאת, הוא לא ניזוק. ומצד שני, כשלומדים בשיעורי קבלה, בשיעורי חסידות, את הרובד הפנימי של העניין, רואים שהרבה מעבר למה שנשמע בטקסט הפשוט יש בו. אז כיוון שכך, כשהאדם מתחבר למושג ומתחבר לעשייה, אז הוא משלב את שתי הדברים האלה ביחד. ולכן פה אתה יכול לראות שהאנשים באמת הולכים על זה עד הסוף, באמונה מוחלטת. מכיוון שהם יודעים שפה יש את השילוב של השכל מצד אחד, אז גם החלטות כבדות משקל יכולים לשים עליו. מצד שני, אני יודע שלא רק השכל שלי לא יכול להתמודד עם זה, אם לא נראה לו. זה שטויות, אתה יודע, פעם היו, לא טובה של גדי בחלבים, או פעם, היו מבשלים. לא היה מים, אז איפה היו שוחטים את הגדי? בשדה. וככה היה שהיו לוקחים את ה... כדי לבשל את הזה, אז היו לוקחים את החלב מהאימא ומבשלים בתוך החלב. אז לכן אמרו לא לבשל גדי בחלב של האימא, אבל היום היא מבשל בחלב ולא זה נאמר, לכן כל האיסורים האלה של בשר וחלב לא רלוונטיים. אפשר לראות את זה בצורה שהתחיל, והמסקנה גם תהיה לא נכונה. כי מעבר לה, איך אומרים, לטקסט, איך שהוא נאמר, נאמרו מעבר לזה רעיונות ופרשניות עמוקות יותר. המסר הכי הכי חזק שמלמדת אותנו תורת החסידות ביחס לטילים, זה טילים, זה מילים בפרשנות הזה, הקבלית שלהם. כאשר האדם יורה טיל, זה סוג נשק מסוים שאתה לא יודע בדיוק מה אתה עושה. וההוכחה שהכיפת מגן יכולה לעצור לך אותו. אתה יורה ואתה, משהו, על עיוור, אתה מאמין שאתה עושה שם משהו. זה קיים במובן השלילי, בתהילים, וזה קיים במובן החיובי, בתהילים. זה סתם אני אמרתי עכשיו לא בדיחה, אלא כחילוף מילים. זה קיים בכל אמירת מילים של קדושה, תורה, תפילה וכו'. באקליפות יש להם שתי סוגים. בעיקרון, יש קליפות כאלה שמשתלטות על השטח מסביב, 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 ויש קליפות כאלה שאתה עומד למלחמה נגדם חזיתית. בקיצור, יש לך אויבים, שתי סוגים אויבים יש לאדם. יש אויבים שמתעמתים איתו פנים מול פנים, והוא צריך לדעת איך להתמודד איתם. ויש אויבים כאלה שנמצאים מרחוק ויורים עליו טילים. האויבים האלה שנמצאים מרחוק, הם נוצרו לא ממעשים ישירים שלך, אלא ממעשים עקיפים שלך. או כמו בנידון שלנו, אנחנו לא הזמנו את הטילים, אנחנו רק יצאנו מאיזשהו מקום, וזה נתן אפשרות להתפתחות כזו שלא יכלנו לה בהתחלה. זה ברובד המדיני, אבל ברובד הנשמתי יש איזשהם מעשים שעשינו, או אנחנו, או אבותינו, או לא תמיד זה תלוי בנו, בוא נאמר ככה, לא באופן ישיר זה תמיד תלוי בנו, וזה נזרק אלינו מרחוק. וזה בא לידי ביטוי בכל מיני הפרעות קיומיות שלנו בחיים היומיומיים, מילים שנאמרות לנו לא במקום, העלבות, הפרעות בפרנסה וכולו. וזה טילים שנזרקו, זה לא אויב, אני פשוט חיכיתי לאוטובוס ופשוט הוא לא הגיע, ופשוט הוא ברח לי, פשוט הפסדתי אותו, וזה מין כישלון כזה, והכישלון זה מין יריעה שירו עליי, שאני אפסיד משהו עכשיו, שיהיה לי קושי מסוים. אומרת תורת החסידות שהמלחמה נגדם, זה מלחמה אחת, יש רק אפשרות אחת, לראות טילים, אין אפשרות להילחם עם אלה שיצרו את הטילים, אלא רק לראות עליהם על עיוור. איך יורים עליהם על עיוור? בלשון של הרבי, הוא חזר על זה הרבה מאוד פעמים באגרות שלו, ריבוי אמירת אותיות התורה והתפילה. זאת אומרת, בזמן פנוי לקרוא פרקי תהילים, בזמן פנוי לומר תפילה, לומר פסוקי תנ"ך, פסוקי תורה, מה זה נותן? האמירה הזאת יוצרת אוויר. האוויר הזה זה אוויר קדוש. אנחנו יודעים שגם בטבע שום דבר לא הולך לאיבוד בעולם. האוויר הקדוש הזה הולך לאן שהוא ושורף מה שהוא צריך לשרוף. אנחנו לא יודעים מה שהוא עושה. אנחנו מאמינים שהוא שורף, כמו שאותו אחד שזורק את הטיל לא יודע מה שהוא עושה. הוא מאמין שהוא פגע, הוא לא פגע, אבל הוא מאמין שהוא פגע. הוא עשה פעולה שיכולה להזיק. אנחנו צריכים לעשות פעולת נגד. לכן בספר הראשון שכתב הרי, בספר היום יום, אז הוא מביא אמרה בשם חותנו, שעיקר העבודה שלנו היום זה לנצל לחשוב מחשבות רוחניות, תורניות, קדושות, מה שנקרא, זה יוצר אותיות. אבל לא אותיות בעלות מסה, כמו האוויר שבפה, ולומר בפה, בכל מעת מצוא, בכל מקום אפשרי, אותיות של תורה ותפילה וכולו, וזה גורם לזריקת, זריעת תותחים טיליים נגד דברים לא טובים שקיימים באוויר. הם עוברים לנו דרך האוויר. זה הטילים החיוביים שאנחנו צריכים להעמיד כנגד. מה שאפשר לעשות, באמת כעצה טובה, שספר תהילים קטן שיש, בלאו הכי נמצאים באיזשהו פחד, ובלאו הכי עכשיו המשרד או הזה לא נמצא ביישוב הדעת, עכשיו שצריכים להיכנס לממת, אז בלאו הכי לא נמצאים בשיא הריכוז, אז לקרוא תהילים באופן ישיר זה בדיוק הפוך לעומת התהילים, זאת אומרת באמת זה ככה. עכשיו הרעיון הזה במקורו הוא כתוב בספרי קבלה קדמונים, מרבה לדבר עליו הרבי האמצעי, הבן של הבעל התניא, ואיך שדיברנו היום בשיעור, הרבי את כל ההסברים הקבליים שעומדים סביב זה שם בצד, הוא רק כותב, אנשים שואלים מצות לפחדים, ירבה באותיות התורה והתפילה, חצי שורה. הוא לא אומר לך מה עומד מאחורי זה, אבל יש פה את הסיסמה. עכשיו יכול בן אדם להגיד, מה זה, זה שטויות, מה זה נותן? אני מביא אם אני אמרתי הרבה. אבל כשהוא לומד את המסר הרוחני שיש מאחורי זה, אז הוא מגלה שיש הרבה הרבה מעבר לזה. אבל אם הוא מאמין לרבי שכשהוא כותב דבר כזה, הוא עומד מאחורי זה, אז כבר קל לו לקבל את זה על עיוור. שהשם יעזור שאנחנו נגיד תהילים של שמחה, לא תהילים של פחד. זה ייחול לעם ישראל, כן.